מסכת מכות, פרק שני. פרק שלנו קצת ארוך, נחלק אותו לשני חלקים. פרק שלנו עוסק בענייני גלות לעיר מקלט, רוצח בשגגה וערי מקלט. משנה א', אלו הן הגולים, ההורג נפש בשגגה. נקדים הקדמה, ישנם שלושה סוגי שוגג. שוגג אחד זה שוגג הקרוב לאונס. זה מדובר במצב שקרה מקרה מאוד מאוד לא שכיח, לא מצפים מהאדם שידמיין שכזה דבר היה יכול לקרות ולפעול כדי למנוע את זה, ולכן הדין הוא שהוא פטור אפילו מגלות, ודאי שאין לגואל אדם רשות לגעת. יש לנו שוגג גמור או שוגג רגיל, שזה מקרה שבו קרה משהו שהיית יכול לדמיין שיקרה, רק שזה באמת דבר רחוק. במקרה הזה הדין הוא שהאדם גולה, כדי שגואל אדם לא יהרוג אותו. ויש לנו עוד דין, עוד מקרה, שזה שוגג הקרוב לפשיעה. זה שקרה משהו שבסבירות לא קטנה היה יכול לקרות, והאדם התרשל ולא התייחס לסיכוי הזה. הדין הוא שהאדם הזה לא זוכה להגנה של עיר מקלט, והוא יצטרך כל ימיו לברוח מגואל אדם. אז אלו הן הגולים, ההורג נפש בשגגה. המשנה תיתן עכשיו דוגמאות לשוגג גמור ולשוגג שקרוב לאונס. היה מעגל במעגלה ונפלה עליו והרגתו. היה משלשל בחבית ונפלה עליו והרגתו. היה יורד בסולם ונפל עליו והרגו, הרי זה גולה. כלומר, אדם היה מעגל במעגלה, זה איזשהו מחבה שאיתו כובשים את הגג, או היה משלשל חבית לתוך כמהגג שלו לחצר, כלומר מוריד אותם, מוריד, הוא תוך כדי תנועה של הורדה של המכבש או הורדה של החבית, היה יורד בסולם ונפל עליו והרגו, כלומר אפילו אם הוא בעצמו נפל על האדם והרג אותו, הרי זה גולה. אבל אם היה מושך במעגלה ונפלה עליו והרגתו, היה דולה בחבית ונפסק החבל ונפלה עליו והרגתו, היה עולה בסולם ונפל עליו והרגו, הרי זה אינו גולה. זה הכלל, כל שבדרך ירידתו גולה, ושלא בדרך ירידתו אינו גולה. אז בעיקרון זה גזרת הכתוב, שבדרך ירידתו, דבר שתוך כדי הורדה שלו, או אתה תוך כדי ירידה, נפלת על מישהו והרגת אותו, אתה גולה, ואם זה בדרך עלייה, אז לא גולה. אפשר גם להבין את ההיגיון, שבדרך ירידתו, אתה גם ככה צריך להיזהר יותר, כי אתה מוריד משהו כבד. אבל אם אתה מעלה, או שאתה עולה בסולם, או שהוא מעלה את הדלי ובכלל החבל נפסק, זה לא שזה נפל לך מהיד, אז מבינים שזה יותר קרוב לאונס, משהו שפחות סיכוי שהיית יכול לדמיין שיקרה. נשמת הברזל מכתו והרג, רבי אומר אינו גולה, וחכמים אומרים גולה. מן העץ המתבקע, רבי אומר גולה, וחכמים אומרים אינו גולה. בעצם נחלקו כאן רבי וחכמים על הפסוק ונשל הברזל מן העת. לפי רבי מדובר לא החלק שחותך את הברזל אף מהקט מעץ, אלא שהחלק של הברזל בעצם מרוב העוצמה שלו הוא התיז נתזים מהעץ שנחתך ואף והרג מישהו. לפי חכמים מדובר על הברזל עצמו שאף מהקט והרג מישהו. לכן, אם נשמת הברזל מכתו והרג, לפי רבי אינו גולה, אולי צריך לדמיין שדבר כזה יקרה. לפי חכמים גולה, כן, היית צריך לחזק את המסמרים שם בגרזן. מן העץ המתבקע, רבי אומר גולה, למה לא חשבת שזה יקרה? אנחנו אומרים אינו גולה, כי כנראה שזה לא דבר שאמור להרוג. משנה ב', הזורק אבן לרשות הרבים והרג, הרי זה גולה. אדם זרק אבן תוך שוט הרבים, זה כמובן מעשה מאוד מאוד חסר אחריות, והרג מישהו. הרי זה גולה. אם מדובר ברשות הרבים הומה, בוודאי שהוא לא גולה, והוא יצטרך לברוח כל ימיו מגואל אדם. מדובר שהוא זרק את זה לתוך מקום שרבים מותר להם להיות בו, אבל הם לא מצויים שם, למשל להשפע. והיה שם איזה מישהו, הרי זה גולה. רבי אליעזר בן יעקב אומר, אם כשיצתה האבן מידו הוציא הלז את ראשו וקיבלה, הרי זה פטור. כלומר, אומר רבי אליעזר בן יעקב שהדין הוא שאם אחרי שזרקת את זה אז אותו אדם זימן את עצמו אל מול האבן, אז אתה פטור. מתי האדם חייב גלות? כאשר האדם הנרצח היה שם ונזרק אליו האבן, כלומר שהאבן הגיע אל הנרצח ולא הנרצח הגיע אל האבן. אפשר גם להבין שזה קשור אונס, שאם פתאום הנרצח הופיע, זה יותר אונס. זרק את האבן לחצרו והרג. אם יש רשות לניזק להיכנס לשם, גולה. ואם לאו, אינו גולה. כלומר, אדם זרק אבן לתוך חצר של עצמו והרג מישהו. אז אם לאותו אדם שנרצח היה רשות להיכנס לשם, גולה, כי היית צריך לחשוב שאותו אדם אולי יגיע לשם עכשיו. ואם לאו, אותו אדם נכנס לשם בלי רשות, אינו גולה, כי הייתי אמור לדמיין שמישהו יתפרץ לי בדיוק לחצר. שנאמר, ואשר יבוא את רעהו ביער. למה התורה הביאה דוגמה ביער? מה היער רשות לניזק ולמזיק להיכנס לשם? יצא חצר בעל הבית שאין רשות לניזק להיכנס לשם. כלומר, זה במקום ניטרלי, שם נהרג הנהרג, זה מקרה שבו גולה. אבא שאול אומר, מה חטבת עצים רשות? יצא אב המכה את בנו, והרב הרודה את תלמידו, הוא שליח בידי. כלומר, אומר אבא שאול, מה הוא לומד מחטיבת עצים ביער? כמו שחטיבת עצים זה מלאכת רשות ולא מצווה, אז ככה בעצם כל פעם שמישהו עושה מעשה של רשות, הוא חייב גלות, אם הוא עומד בקריטריונים. אבל אם הוא עושה מעשה של מצווה, למשל, אב המכה את בנו, שזה דין חינוך, וגם רב הרודה בתלמידו, או שליח בית דין שעושה מלכות למי שהתחייב מלכות, הם פטורים מגלות. משנה ג' האב גולה על ידי הבן, והבן גולה על ידי האב. כלומר, אב שהרג את בנו, בן שהרג את אביו, גם כן גולים לעיר מקלט. הכל גולים על ידי ישראל, וישראל גולים על ידיהן, חוץ מעל ידי גר תושב. כלומר, כל אדם שהרג ישראל לא כולל גוי. נגיד, עבד כנעני הרג ישראל, גולה לעיר מקלט. ישראל הרג עבד כנעני, אז במקרה זה הוא לא גולה לעיר מקלט. התורה אמרה שהוא משלם כסף לאדונו, אבל אם הוא הרג יהודי אחר, כמובן הוא יגלה לעיר מקלט, חוץ מעל ידי גר תושב. כלומר, שגר תושב, שהרג ישראל, או ישראל שהרג גר תושב, אינו גולה, כי הוא גוי. טוב, אם הוא גוי, אז למה התורה צריכה להגיד, למה המשנה צריכה להגיד את זה? כי וגר תושב אינו גולה אלא על ידי גר תושב. גר תושב שהרג גר תושב, גולה לעיר מקלט. גר תושב זה גוי צדיק שחי בארץ, מקיים שם מצוות בני נוח, ומאמין בעם ישראל, מאמין באשם. הסומה אינו גולה, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, גולה. למה לפי רבי יהודה הסומה אינו גולה? כי בתורה מתואר שהאדם הגיע בלא ראות ופגע בנרצח. הסומה גם ככה לא רואה, אז הוא לא שייך בענייני רוצח בשגגה. רבי מאיר אומר גולה. גם כתוב שם שהוא הרג אותו בבלי דעת. ולסומה אכן יש דעת. השונא אינו גולה. רבי יוסף בר יהודה אומר, השונא נהרג מפני שהוא מועד. כלומר, תנא קמא אומר שהשונא אינו גולה, כי אם השונא בטעות הרג את מי שהוא שונא אותו, זה כנראה קרוב לפשיעה. רבי יוסף בר, ולכן הוא לא זוכה לגלות. רבי יוסף בר יהודה אומר, לא רק שהוא לא זוכה לגלות, אלא בכלל הורגים אותו בבית דין, והוא, מפני שהוא כמועד, הוא כאילו כמותרה כבר, מותרה ועומד. רבי שמעון אומר, יש שונא גולה, ויש שונא שאינו גולה. כלומר, לא כל שונא חייב מיתה, או אינו זוכה לגלות. זה הכלל. כל שהוא יכול לומר לדעת הרג, אינו גולה. ושלא לדעת הרג, הרי זה גולה. אז רבי שמעון הוא יותר כמו תנא קמא, הוא לא סובר שהורגים את השונא שהרג, בלי עדים והתראה, או בלי התראה, אלא הוא אומר שאם יש, כלומר, מתי הוא זוכה לגלות והגנה מפני גואל אדם ומתי לא? אם יש מצב, כלומר, כל שהוא יכול לומר, הוא זה התובע, יכול לומר לדעת הרג, כלומר, אם בעצם יש סבירות לומר שהוא הרג אותו בכוונה, אינו גולה, הוא לא זוכה לגלות. ושלא בדעת הרג, אם זה מצב שהוא הרג אותו בלי, ואין סיכוי שזה היה בכוונה, הרי זה גולה. עד כאן חלק ראשון. מסכת מכות, פרק שני, חלק שני, משנה ד'. להיכן גולים? לערי מקלט. יש ערים שקולטות את הרוצח בשגגה. לשלוש שבעבר הירדן ולשלוש שבארץ כנען, שנאמר את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען. אז יש שלוש בעבר הירדן המזרחי ושלוש בעבר הירדן המערבי. עד שלא נבחרו שלוש שבארץ ישראל, לא היו שלוש שבעבר הירדן קולטות, שנאמר שש ערי מקלט תהיינה, עד שיהיו ששתן קולטות כאחד. כלומר, אנחנו יודעים שמשה רבנו לפני מותו כבר הבדיל שלוש ערים בעבר הירדן, זה לא אומר שמי שבאותו זמן הרג בשגגה היה גולה לשם, אלא רק אחרי שיהושע הבדיל את השלוש, שברבר הירדן המערבי, אז ששתן היו קולטות בבת אחת. דרך אגב, ההלכה היא שכל ערי הלוויים, שזה בסך הכל 48 מתוכם השש האלה, קולטות את הרוצח בשגגה, בהמשך הפרק נראה איזשהו חילוק ביניהם. משנה ה' ומכוונות להם דרכים מזו לזו, שנאמר תכין לך הדרך ושילשתה. כלומר, היו מקפידים שהדרכים אל ערי המקלט יהיו מכוונות, הכוונה מסודרות, עם שילוט, כדי שהרוצח בשגגה יוכל להגיע. בכלל, אנחנו מאוד בעד להציל את הרוצח בשגגה, כי לא מגיע לו למות, כי הוא עשה את זה בשגגה. ואת גואל אדם אנחנו ננסה לשכנע לו להרוג. ומוסרים להם שני תלמידי חכמים, שמה יהרגנו בדרך וידברו אליו. כלומר, בזמן שהוא בורח לעיר המקלט, אנחנו מצמידים לו שני תלמידי חכמים, שאם יפגוש אותו גואל אדם, הם ינסו לשכנע את גואל אדם לא להרוג אותו. יסבירו לו שזה היה בשגגה. רבי מאיר אומר, אף הוא מדבר על ידי עצמו, שנאמר וזה דבר הרוצח. אומר רבי מאיר, גם הוא בעצמו יכול לשכנע את גואל אדם. יש שגורסים, לא אף הוא, אלא הוא מדבר על ידי עצמו. כלומר, שלא שולחים לו שני תלמידי חכמים, אלא הוא אחראי להציל את עצמו. משנה ו. רבי יוסף בר יהודה אומר, בתחילה, אחד שוגג ואחד מזיד, מקדימים לערי מקלט. כלומר, שלב ראשון אחרי שאדם מת, בין אם זה רוצח בשוגג, בין אם זה רוצח ומזיד, בורח לעיר מקלט. זה בתחילה. ובית דין שולחים ומביאים אותו משם. שבית הדין של אותו מקום, של האיש הזה שרצח, הם מביאים אותו משם, עם ליווי כמובן ושמירה, מביאים אותו אליהם, להישפט. מי שנתחייב מיטה בבית דין, הרגו. כלומר, אם זה הרוצח למזיד ושעדים והתראה, הורגים אותו. ומי שלא נתחייב מיטה, פטרו. אם זה אדם שלא התחייב מיטה, אז משחררים אותו. הכוונה שזה היה באונס. זאת אומרת, התברר שהוא לא אשם בכלל. אז פטרו אותו, אז הוא יוצא לחופשי. מי שנתחייב גלות, מחזירים אותו למקומו, שנאמר, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו. ובמקרה הזה, אז מוסרים לו שני תלמידי חכמים, כמו שראינו במשנה הקודמת. עכשיו, אנחנו יודעים שהרוצח נשאר בעיר המקלט עד מות הכהן הגדול. על איזה כהן גדול מדובר? אחד משוח בשמן המשחה, ואחד המרובה בבגדים, ואחד שעבר ממשיכתו, מחזירים את הרוצח. כלומר, לא רק הכהן הגדול, היחיד, הידוע, המשמש, הוא זה שמחזיר אותו, אלא קודם כל, בין אם זה כהן שנמשך בשמן המשחה, כלומר, כהני בית ראשון, בין אם זה אחד שהוא רק הדרך היחידה להבחין בו, זה שהוא מרובה בגדים, שיש לו 8 בגדים, אבל שמן המשחה כבר אין בתקופתו, למשל, כהני בית שני, ואחד שעבר ממשיכתו, אפילו שזה כהן גדול שזכה להיות כהן גדול, רק כמה דקות אפילו, ועבר, נגיד, ביום כיפור, נטמע הכהן הגדול הראשי, והוא נכנס להחליף אותו, גם אם הוא נפטר, מחזירים את הרוצח. רבי יהודה אומר, אף משוח מלחמה מחזיר את הרוצח. אותו כהן שנמשך כדי להנהיג את ישראל לחזק אותם בקרב. לפיכך, אמהותיהן של כהנים מספקות להן מחיה וכסות, כדי שלא יתפללו על בניהן שימותו. כלומר, אמהותיהן של כהנים גדולים, כל הכהנים הגדולים שהזכרנו הרגע, הם היו מפנקות את הרוצח בשגגה שלא יתפלל על בניהן שימותו. משנגמר דינו מת כהן גדול, הרי זה אינו גולה. כלומר, אם הכהן הגדול מת, שנייה אפילו אחרי שנגמר דינו של אותו רוצח בשגגה, שנגמר דינו לגלות, ואז מת הכהן הגדול, אפילו שהוא לא הספיק לגלות בפועל, הרי זה אינו גולה, הוא כבר יצא ידי חובת הגלות. אם עד שלא נגמר דינו מת הכהן הגדול, הוא מינו אחר תחתיו, ולאחר מכן נגמר דינו, חוזר במיטתו של שני. כלומר, אם תוך כדי המשפט הספיק כהן הגדול למות ולעלות כהן חדש, ורק אז נגמר דינו לגלות, אז מה לעשות? זה נחשב כבר שהוא על חשבון הכהן השני וחוזר במיטתו של שני. למרות שהוא רצח בקדנציה של הראשון. משנה זין, נגמר דינו בלא כהן גדול, ההורג כהן גדול וכהן גדול שהרג, אינו יוצא משם לעולם. אם נגמר דינו, כלומר, הוא רצח, ואז מת הכהן הגדול, ואז עשו את דינו, לא הספיקו למנות כהן גדול חדש, וכבר פסקו את דינו לגלות, ורק אז מינו כהן גדול חדש, אז הוא, אין כהן גדול שיכול להציל אותו. אותו דבר ההורג כהן גדול, מדובר כאן גם כן שנגמר דינו לפני שמינו אחד חדש, או כהן גדול שהרג, וכהן שהרג לא יכול להמשיך להיות כהן, אז מדובר שנגמר דינו לפני שהספיקו למנות כהן גדול חדש, הם שלושתם אינם יוצאים משם לעולם. ואינו יוצא לא לעדות מצווה, ולא לעדות ממון, ולא לעדות נפשות. כלומר, עיר מקלט זה לא רק מקום שמגן עליו מגואל אדם, זה גם כפרה. יש לו מצווה לגור בעיר המקלט ולא לצאת משם. ולכן הוא לא יוצא משם אפילו לעדות מצווה, נגיד עדות החודש, ולא לעדות ממון, ואפילו לא לעדות נפשות. ואפילו ישראל צריכים לו. ואפילו שר צבא ישראל כיואב בן צרויה אינו יוצא משם לעולם, הכוונה לשום סיבה עד מות הכהן הגדול. שנאמר, אשר נס שמה, שמחזירים אותו לעיר מקלטו, אשר נס שמה, שם תהא דירתו, שם תהא מיטתו, שם תהא קבורתו. כלומר, אם הוא מת לפני שהכהן הגדול מת, אז הוא מת ונקבר שם. אחרי שהכהן הגדול ימות, משפחתו תבוא ותיקח את עצמותה ויעביר אותו לקבר משפחתו. כשם שהעיר קולטת, כך תחומה קולט. כלומר, כל ה-2,000 אמה של תחום שבת של העיר, יכול, נחשב חלק מהעיר. רוצח שיצא חוץ לתחום, ומצאו גואל אדם. רבי יוסי הגלילי אומר, מצווה ביד גואל אדם, ורשות ביד כל אדם. לפי רבי יוסי הגלילי, מצווה ביד גואל אדם להרוג אותו. אולי איזשהו, כמו ולא תחניפו את הארץ, כלומר, כן, לגאול את אדם של, אדם שנשפח. הוא רשות ביד כל אדם, כל אדם רשות בידו להרוג את הרוצח משגגה. רבי עקיבא אומר, רשות ביד גואל אדם, וכל אדם אין חייבים עליו. כלומר, רשות ביד גואל אדם, גואל אדם לא מצווה להרוג אותו, אלא זה רשות, זה מותר לו, וכל אדם אין חייבים עליו, כלומר, זה אסור להם, איסור גמור, אמנם הם לא יהיו חייבים על זה מוות. יש גורסים, וכל אדם חייבים עליו, כלומר, הם אסור להם לגמרי להרוג אותו. אילן שהוא עומד בתוך התחום ונופו נוטה חוץ לתחום, או עומד חוץ לתחום ונופו נוטה לתוך התחום, הכל הולך אחר הנוף. אז יש לנו בסוף התחום אילן, שהגזע שלו נטוע באדמה בתוך התחום, אבל נופו, ענפיו, נוטים חוץ לתחום. או הפוך, הוא עומד חוץ לתחום, הגזע שלו, ונופו, ענפיו, נוטים לתוך התחום. ההלכה היא, הכל הולך אחר הנוף. הגמרא מסבירה שהכוונה הכל הולך אף אחר הנוף, או במילים אחרות, בשני המקרים האלה הולכים לטובת הרוצח בשגגה, והעץ הזה, בין אם זה הנוף שמחובר לתחום, או הגזע שמחובר לתחום, העץ כולו, כולל מה שמחוץ לתחום, נחשב בתוך התחום. הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה. הרוצח בשגגה הזה גלה לעיר מקלט, וגם שם הרג בשגגה, אז הוא גולה משכונה לשכונה, והוא לא יכול לצאת מהשכונה. ובן לוי גולה מעיר לעיר. בן לוי שהרג, הרי אמרנו שהם גרים בערי מקלט, כל ערי הלווים הם ערי מקלט, אז הוא גולה לעיר מקלט אחר. משנה ח', רוצח שגלה לעיר מקלטו, ורצו אנשי העיר לכבדו. כלומר, מגיע תושב חדש לעיר, והם לא יודעים שהוא רוצח, רוצים לכבד אותו על זה שהוא בא לגור איתם. יאמר להם, רוצח אני. כלומר, תבינו למה אני בא לפה. אני לא ראוי לכבוד, אני עושה את זה בשביל כפרה. אמרו לו, אף על פי כן, יקבל מהם, שנאמר, וזה דבר הרוצח. אם אומרים לו, בסדר, למרות זאת אנחנו רוצים לכבד אותך, מותר לו לקבל מהם את הכבוד הזה. שנאמר, וזה דבר הרוצח, הרוצח צריך לדבר, הוא צריך להצהיר שהוא הרוצח. יותר מזה, הוא לא צריך לעשות. מעלים היו שכר ללוויים, דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, לא היו מעלים להן שכר. אז, הרוצח בא לגור בעיר מקלט, שזה עיר של לוויים. אז לפי רבי יהודה, הוא צריך לשלם שכר, שכירות, או מיסים, ללוויים. ולפי רבי מאיר הוא לא צריך. אז כאן באמת יש הבדל בין שש ערי המקלט המרכזיות, לבין 42 הערים הנוספות של הלוויים. שלפי רבי יהודה, ב-42 הערים משלמים באמת שכר, אבל לא בשש הערים המרכזיות. לפי רבי מאיר, בשום מקרה לא משלמים שכר. וחוזר לשררה שהיה בה, דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא היה חוזר לשררה שהיה בה. כלומר, לפי רבי מאיר, כאשר מת הכהן הגדול ואותו רוצח בשגגה חוזר לעירו, הוא חוזר בדיוק לאותו מעמד שהוא היה בו, לאותו תפקיד, לאותו מעמד, לאותה שררה. רבי יהודה אומר, לא היה חוזר לשררה שהיה בה. כלומר, הוא חוזר, אפשר לומר שזה חלק מהכפרה, המשך הכפרה שלו, שהוא לא חוזר בדיוק לאותו מקום שהוא היה בו. עד כאן.